ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף חף ת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מראש העמוד. כפי שכל אחד רואה בגמרות המסומנות, כעת אנחנו עומדים לפני ברייתא יחסית ארוכה. לפני שניכנס לתוך הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו רק מחשבה של חוץ לזמן פוסלת הקורבן, ולא אכילת נותר. אנחנו נגענו בנקודה הזאת כמה פעמים בשיעור הקודם. הגמרא גם מתייחסת בפסוקים שציטטנו בשיעור הקודם. פותחים פה עם ציטוט מויקרא פרק זיין, הפסוק במלואו אפשר למצוא אותו בשוליים שבדף חף ח' עמוד א'. שם כתוב בפסוק, ואם האחור יאכיל מבשר זבח שלמה ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו, אבונה תיסה. כעת, הגמרא, תנו רבנן, ואם האחור יאכל מבשר זבח שלמה, אמר רבי אליעזר, כוף אוזנך לשמוע, כאילו, תתכופף, תתבונן, ומחשב לאכול מזבחו ביום השלישי, הכתוב מדבר. הפסוק מדבר על מצב של מחשבה פסולה בשעת הקבת הקורבן. או אינו אלא באוכיל מזבחו ליום השלישי. באופן מילולי, אם אנחנו נחזור על הפסוק, כתוב, אם האחור יאכיל מבשר זבח שלמה ביום השלישי. משמע שמדובר פה האדם שממתין לאכול, אחרי זמן האכילה, קורבן שלמים יש לך יומיים לאכול, והוא ממתין עד יום השלישי. אולי על זה דובר בפסוק. אמרת, אחר שהוא כשר יחזור ויפסל, אם אנחנו נעמיד את הפסוק במי שאוכל בלי מחשבה פסולה מקודם, אלא סתם אם המתין לאכול את הקורבן עד יום השלישי, שזה מעבר לזמן, אז מה היה התהליך? בהתחלה היה קורבן כשר, הכל נעשה כדת וכדין, זרקו את הדם על המזבח בלי מחשבות פסולות, היה יום ראשון, יום הקבת הקורבן בסדר, יום שני, הכל בסדר. ומה אתה רוצה לומר? שבבוא יום שלישי, הקורבן שהיה כשר ייפסל ומפרע? מה שכתוב בפסוק, לא ירצה. הקורבן לא יהיה רצוי. אז מה אתה אומר? לפי הצד הזה, שמדובר באוכל נותר, אז קורבן שהיה כשר חוזר להיות פסול. נמשיך בגמרא. אז מנקודה הזאת רבי אליעזר מוכיח שלא מדבר במי שאוכיל את הקורבן כנותר בלי מחשבות פסולות, אלא ההפך, מדובר בקורבן שכבר מההתחלה הוקרבה במחשבה פסולה, במחשבה לאכול מעבר לזמן. כלומר, אדם שחטו את הקורבן על מנת לאכול את הבשר ביום השלישי מעבר לזמן. אז עם הסבר כזה, אז גם אפשר להבין למה מראש הקורבן מוגדר כלא ירצה, לא מקובל, פסול. אמר לו רבי עקיבא, אנחנו ממשיכים בגמרא, רבי עקיבא מגיב לרבי אליעזר להוכחה שלו ואומר, הן מצינו וזבה ושומרת יום כנגד יום, שהן בחזקת טהרה, וכיוון שראו, סתרו. אף אתה אל תתאמה, מה שאף על פי שהוכשר, שיחסוב, ייפסל. נסביר. זבה שומרת יום כנגד יום, הם מצבים של אנשים טמאים. אם ניקח את הזב או הזבה, הם טמאים. למשך 7 ימים, שומר יום כנגד יום, בלי להיכנס לפרטים ולרקע, רק נגיד שגם זאת היא ראתה אדם יום מסוים, במוחרת היא יכולה לטבול עוד בשעות היום, ובתפילה היא נראית לנו טהורה, מותרת. וזה מה שהגמרא פה אומרת, שאין בחזקת הרע, הזה והזבה שהמתינו שבעה ימים, ביום השביעי, בשעות היום, יכולים לטבול, ואם לא יקרה שום דבר, אם לא יהיה ראיית דם נוספת בשעות הנותרות של היום, אז הם השיגו את הטהרה. אבל מה אומר הדין? הדין אומר שאם הם טבלו באותו יום שביעי, או השומרת יום כנגד יום טבלה ביום השני למוחת ראיית דמה, ואחרי הטבילה, כאילו בטבילה היא נחשבת תורה, אבל אחרי הטבילה היא נטמאת למפרע. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אותם אנשים שחשבו שהם הגיעו אל המנוחה ולנחלה, תיינו, הם טבלו ביום השביעי, ואחרי שטבלו הם נגעו בדברים, נגעו בפירות ומאכלים למשל, וכעבור כמה שעות עד שקיעת החמה הם מרגישים את התומה, האישה רואה דם, הגבר רואה את הזיבה מגופו. מה קורה? הם טמאים למפרע. זאת אומרת, כל מה שהם נגעו אחרי הטבילה במקווה יהיו טמאים למפרע. אז מה רבי עקיבא מוכיח? רואים כאלו דברים שחושבים שמגיעים לסוף הדרך, להגשמה, לטהרה, ויש ראייה של דם או זוב בסוף שעות היום לפני שקיעת החמה של אותו סוף הפרק, למפרע הכל משתבש, הכל נטמע. גם אצל הקורבן הקריבו אותו נכון כדת וכדין, אבל ביום השלישי אם עדיין נשאר בשר, הקורבן נפסל למפרע. כאילו, למה לא נגיד כזה דבר? אמר לו, נמשיך בגמרא, רבי אליעזר עונה לו, הרי הוא אומר המקריב. אם אנחנו נחזור לפסוק ונקרא אותו עוד פעם מההתחלה, ואם האחור יאכל מבשר זבר שלמה ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו. אז מה רבי אליעזר מביא מהמילה המקריב? בהקרבה הוא נפסל, ואין לו נפסל בשלישי. הפסול שעליו דובר בפסוק זה הפסול בהתחלה, לא פסול שמתגשם רק כעבור שלושה ימים. או אינו אומר המקריב, אלא זה כהן המקריב. אולי הכוונה בפסוק המקריב לא ירצה שהוא נפסל לכהונה, כהן נפסל. ואין כאן הוכחה שהפסול הוא משעת הקרבה, דהיינו המחשבה הפסולה. כשהוא אומר אותו, כתוב שוב פעם בפסוק המקריב אותו, בזבח הוא מדבר ואינו מדבר בכהן, כתוב המקריב אותו, הנושא הוא הקורבן לא הכהן. בן עזאי אומר אותו, מה אתה עומד לומר? לפי שנאמר לא תאחיר לשלמו. יש איסור שנקרא בל תאחיר. אם אדם התנדב להביא קורבן, הוא צריך להביא אותו תוך פרק זמן המוקצב בתורה, לפני כעבור זמנו. יש הרבה דעות על מה הוא הקצבת הזמן, לא ניכנס לזה, אבל יש איסור בתורה לא תאחיר לשלמו. אל תדחה, אל תביא את הקורבן מאחר זמנו. יש דעה רווחת, זה עניין של לפני שעברו שלושה רגלים למשל. יכול אף מאחר נדרו ולא ירצה? האם יש מקום לומר שמי שמביא קורבן באיחור אז הקורבן לא מתקבל? תלמוד לומר אותו, אותו בלא ירצה, ואין המחיר נדרו בלא ירצה. לפי בן עזאי, המילה אותו בא למעט, שרק קורבן שעוקב במחשבה פסולה, היא בלא ירצה, היא לא מתקבלת. אבל דבר אחר, כמו איחור הבאת קורבן, שלא קשור למחשבה פסולה, סתם איחור, מה שנקרא שיטת הדחייה, הוא איחר להביא את הקורבן, זה נכון, זה עבירה, אבל זה לא פוסל את הקורבן. שוב פעם, אותו בלא ירצה, מה שעוקב במחשבה פסולה, זה בגדר לא ירצה, קורבן לא מתקבל, אבל ואין המאחר נדרו בלא ירצה. אחרים אומרים, לא יחשב, זה בפסוק שלנו, בויקרא פרק ז' פסוק י"ח, במחשבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי. אז יש לנו כמה הוכחות במקור הזה, שקורבן שנשאר, שלא גמרו בשרו עד יום שלישי, זה לא פוסל את הקורבן. אז ראינו מקודם הוכחה מהמילה המקליב, וכעת האחים ממה שכתוב בפסוק לא יחשב, כאילו הפסול הוא במחשבה לא נפסלת בזה שעבר הזמן. ובן עזאי דבזבח הכתוב מדבר ואינו מדבר בכהן מנעלי, בן עזאי הופיע פה בפסוק בברייתא, והתנא קמא למד מהמילה אותו, בזבח הוא מדבר ואינו מדבר בכהן, בן עזאי השתמש באותו ללימוד אחר, אז מניין לבן עזאי הדין של התנא קמא, שהפסוק פוסלת את הקורבן, לא הכהן המקריב אותו. אי בעת אימה, אפשרות אחת, נפקלי מדאחרים, רש"י, לקראת הסוף, חמש שורות מסוף עמוד, נפקלי מדאחרים, מדאיצטריך קרא למימר ואינו נפסל בשלישי, כך ראינו בלשון האחרים, שמע מינה בזבח הכתוב מדבר. שוב פעם, האחרים אמרו שמה שכתוב בפסוק לא יחשב, הפסול הוא במחשבה, לא בזה שהגענו ליום השלישי. אז זה מצביע על כך שהפסול שדובר בפסוק הוא פסול בזבח. דאי בזובח, למה ייפסל בשלישי? אם מדובר בכהן, מה הקשר לפסול הכהן ביום השלישי? הלא הוא לא חטא, הכהן לא חטא, כי אם האוכל מי שאכל מהבשר ביום השלישי. אז מדבריהם של האחרים רואים שהפסוק לא מתאר פסול בכהן, כך גם בן עזאי יגיע למסקנה בדין הזה שהפסוק לא מדבר בפסול בכהן. ואי בעת אימה, ממשיך הגמרא, עוד אפשרות לדעת שאינו מדובר בכהן, ודכתיב לא ירצה, ולא ירצה זיווך הוא. הביטוי לא ירצה זה שייך בקורבן, לא שייך בכהן. כעת קושיה ארוכה, סימנו את זה בהתאם, זה ממשיך עד שורה רביעית בעמוד ב'. ובן עזאי אותו בלא ירצה ואין מאחר נדרו בלא ירצה, מה שכינינו מקודם האיסור בל תאחר, יש איסור כזה אבל זה לא פוסל את הקורבן. מאחר נפקא, מה זה נלמד מאותו, מהמילה אותו בפסוק שלנו? מדאחרים נפקא, יש מקור אחר בשביל הדין הזה. דתניא, אחרים אומרים יכול בכור שעברה שנתו. בכור זה הילד, הוולד, הזכר הראשון שנולד מבהמות כשרות, חוץ מהחמור שזה עומד בפני עצמו, מהבהמות הכשרות מביאים את הבכור הזה, הוולד הראשון, הזכר, כקורבן. יש ציפייה מבחינת התורה שיביאו את את הוולד הזה, הבחור, תוך שנתו, תוך שנת לידתו. רש"י כותב שיברה שנתו וזהו איחור, דכתיב לפני השם תוכלנו שנה בשנה. אז האחרים אומרים יכול יהיה בחור שיברה שנתו שהוא הובא באיחור. הגמר משיכה לעמוד ב' כפסולי המוקדשים ויפסים, כאילו נפל בומום כמו פסולי המוקדשים והם מה שנפלה בעמום. אומר, לא כן, לא תלמוד לומר ואכלתי לפני השם אלוקיך מעשר דגנך ובחורות בקרחה וכו'. מקיש בחור למעשר, מה המעשר אינו נפסל משנה לחברתה, אף בחור אינו נפסל משנה לחברתה. הדין במעשר שהוא לא נפסל משנה לחברתה, אנחנו יודעים שמפרישים למשל מעשר שני בשנה הראשונה או שנייה משבע שנות השמיטה, וכעבור שנה השלישית אם נשאר מעשר שני ברשותו של אדם, אז בפסח בשנה הרביעית מבערים את את כל המעשרות מביתו וכלו בהם מעשר שני. עכשיו מעשר שני אמרנו מפרישים אותו שנה ראשונה, שנה שנייה, בשנה שלישית לא מפרישים מעשר שני, מעשר אני, אבל זה נשאר אצלו, רואים שזה נשאר אצלו, הרי יש מצוות ביעור בכעבור שלוש שנים. אז כמו שהוא לא נפסל רק בגלל שעברו עבר שנת השנים של הפרשת מעשר שני, הפירות לא נאסרו מיד, אז כמו שהם לא נאסרו אינו נפסלים משנה לחברתה, גם בחור למרות שעברה שנתו לא נפסל. אז והבחור הוא סוג של בעל תאחיר, אמרנו אדם צריך להזדרז להביא אותו תוך שנתו, הוא לא עשה כן, אבל מה, הוא לא נפסל. אז יש לנו מקור של מה שחווה את האיסור בעל תאחיר לא נפסל. שוב פעם, יש עבירה אבל הוא לא פוסל את הקורבן. אז למה אם יש לי את האחרים בקשר למה שאמרו בבחור, למה אני צריך את הדרשה של אותו ללמד שמה שהוקרא בפסול מחשבה כן נפסל, אבל מה שעבר איחור לא נפסל. יצטרך, אני צריך את המקור הנוסף. סלקא דאיתך אמינא הני מילי בחור, אם היה לי רק מה שהאחרים אמרו הייתי חושב שרק הבחור הוא כזה שלא נפסל, דלאו בר הרצאה הוא לא בא לחפר. אבל קודשים דמי הרצאה נינו אימה לא לרצו, אבל קורבנות אחרים שהם באים כדי לחפר על הבעלים, הם עברו זמנם, אולי נפסד כוח הכפרה שבהם. כמה שמלן אנחנו לומדים מאותו שאפילו שאר קודשים מעבר לבחור שעברו עליהם בעל תאחיר, עדיין הם רצים. שורת הגמרא והקטי מיותם נפקה, והיה בך חית ולא בקורבנך חית. אנחנו לומדים שוב במקור נוסף שאם איחרו הבאתו הוא לא נפסל. זה מה שדרשנו כאן, והיה בך חית, אתה בתור הגבר עברת בעל תאחיר אבל לא הקורבן, הקורבן עדיין קורבן, קורבן כשר עם כל כוחותיו. הגמרא עונה, ובן עזאי, הרי בן עזאי דרש אותו הקורבן שוקר בפסול מחשבה הוא נפסל, אבל המאחר נדרו הוא לא נפסל. אז בן עזאי, מה הוא לומד מ"והיה בך חטא"? הוא מבאי אלי, והיה בך חטא ולא באשתך חטא. עוד מעט נבהיר מה הכוונה. סלקא דאיתך אמינא, הואיל ואמר רב אלעזר ויתימא רב יוחנן, אין אשתו של אדם מתה, אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו, מבקשים ממון מאדם שהתנדב לתת צדקה, אז יפה, הוא התנדב. וכשבאה הבקשה לתשלום, אין לי. מה זה גורם? מה שקראנו עכשיו. אשתו של אדם מתה עליו, שנאמר, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך, זה אשתך, מתחתיך? אז הייתי חושב, באי אבון, דיברת אחרי נמי מתה. הרי אדם התנדב להביא קורבן. והוא איחר. הייתי חושב שאולי בעבירת בעלת אחר גם אשתו של אותו אדם מתה. כמה שמלן? לא כן. זה הפסוק בדרשת בן עזאי, והיה בכך חטא ולא באשתך חטא. אחרים אומרים לא ייחשב. במחשבה הוא נפסל ואין הוא נפסל בשלישית. את הסימון בצד החץ מחסיר אותנו לעמוד א', בסוף ברית ארוכה אחרים דרשו ש והמקור שהקורבן נפסר רק במחשבה אבל לא בזה שנשאר עד מעבר לזמן אכילתו, נלמד ממה שכתוב בפסוק לא יחשב במחשבה הוא נפסר ואין הוא נפסר בשלישי. ורבי אליעזר היי לא חשב מהי אבידלי רבי אליעזר, הוא למד אותו דין אבל מהמילה המקריב שבהקרבה הוא נפסר ואין הוא נפסר בשלישי. אז מה רבי אליעזר דורש מלא יחשב? תשובה, מבאי אלי לכדי רבי ינאי. יש כאן שני לשונות בדברי רבי ינאי, לכן יש לנו פה מספרים רומאים והמעוינים אחד ושניים. מבאי אלי אמרנו שרבי אליעזר צריך את הלא יחשב לדרשה שתפרסם בשמו של רבי ינאי. דאמר רבי ינאי, מניין למחשבות שמוציאות זו מזו. זאת אומרת, אדם הקריב את הקורבן שלו בפסום מחשבה של חוץ לזמנו. מה שהוא אומר, אני שוחט את הקורבן על מנת לאכול את הבשר חוץ לזמנו. ובשלב השני הוא קבלת אדם, הוא אומר אני מקבל את אדם שלא לשמו, לשם קורבן אחר. אם מדובר למשל בקורבן חטאת, או מחשבה של חוץ למקומו, אם זה קורבן אחר. בנוסף לחטאת כמובן. מה ההשפעה של המחשבה השנייה, המחשבה הפסולה השנייה, על המחשבה הראשונה של חוץ לזמנו שהיה אמור להביא את הקורבן לידי פיגור? אז אנחנו אומרים שאם בנוסף למחשבת הפיגור בהתחלה יבוא מחשבה השנייה כמו שהדגמנו, זה יבטל את החלוט של הפיגור שנושא בו איסור קרת, עונש קרת. זה הכוונה, מחשבות מוציאות זו מזו. המחשבה השנייה הפסולה יכולה לבטל את המחשבה הראשונה של פיגור של חוץ לזמנו, שנאמר, מה כתוב בפסוק? לא יחשב. כדי להגשים, אני אומר את זה במרכאות כי אנחנו מדברים על עבירה, על יצירת קורבן פיגול של חוץ לזמנו, כדי ליצור קורבן מפוגל באיסור, לא, באיסור חוץ לזמנו, אנחנו מבינים, לומדים מהפסוק לא יחשב, לא יערב בו מחשבות אחרות. אם הקורבן התחילה עם מחשבת חוץ לזמנו ולא עירבתי מחשבות פסולות נוספות, אז הוא יהיה פיגור. ורב מרי מתני, אמר רב ינאי, לשנה שנייה ברב ינאי, מניין למחשב בקודשים שהוא לוקה. אדם שהקריב קורבן עם פסול מחשבה שחייב מלכות, תלמוד לומר לא יחשב. לא יחשב כאן זה יש לב, ואנחנו יודעים שהעונש של מי שעובר על איסור לא תעשה בתורה חייב מלכות. אמר לרב מרי, אמר לרב אשי לרב מרי, ואף שאין בו מעשה הוא. מה הבן אדם עשה? הוא זה לא פעולה, זה עניין של מחשבה או מקסימום דיבור, אבל לא מעשה, לא פעולה. זה נקרא לב שאין בו מעשה. והכלל אומר, וכל לב שאין בו מעשה אין לו קין עליו. אמר לי רב מרי עונה, רבי יהודה היא, המשנה שלנו, הליבה לרבי יהודה, היא אמרה, לאו שאין בו מעשה, לא קין עליו. זה, הנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים, ולפי רבי יהודה, גם לאו שאין בו מעשה, חייב עליו מלכות. וזה מה שרבי אליעזר לומד מלא יחשב, לפי משנה שנייה של רבי ינאי, שלא יחשב נותן איסור לא תעשה על מי שיקריב את הקורבן בפסול מחשבה. המשנה, זה הכלל, כל השוחט והמקבל, רש"י מוסיף פה הוו משמעו או מקבל, אז לזכור שכל המשנה עם ההסבר הזה, או זה או זו, אז זה הכלל, כל השוחט והמקבל והמהלך והזורק לאכול עם מחשבה כזאת, לאכול דבר שדרכו לאכול, למשל הבשר של הקורבן, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, כמו האימורים, החלקים הפנים כמו החילה ועוד מה שהתורה כותבת שצריכים להקריב, להקטיר על המזבח מהקורבנות, כזית, שיעור כזית, כלומר הוא שחט עם כוונה לאכול כזית בשר. חוץ למקומו, מה התוצאה? פסו ואין בו קראת. חוץ לזמנו, אם הכוונה שלו היה לאכול אותו כזית בשר חוץ לזמנו, פיגול, וחייבים עליו קראת. ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו. כיצד קריב המתיר כמצוותו? אנחנו מבליטים את המילה כיצד פה ועוד כמה שורות הדוגמאות שמביאה המשנה כדי להדגים את הדינים שלו. אז כעת אנחנו אומרים שאם אדם עשה אחת מהעבודות קורבן עם מחשבה לאכול מהבשר או להקטיר מהאימורים כזית חוץ לזמנו, פיגול וחייב למקרית. אם זה היה חוץ למקומו, זה פוסל את הקורבן, אבל בתנאי שקרב המתיר כמצוותו. קצר קרב המתיר כמצוותו, שחט בשתיקה, בשתיקה ולא בלי מחשבה פסולה, קיבל והלך וזרק חוץ לזמנו, או ששחט חוץ לזמנו, שוב פעם זה לשון מקוצר, אבל שחט את הקורבן עם מחשבה לאכול כזית בשר חוץ לזמנו, כאן הניסוח הוא קיצור, שחט חוץ לזמנו, ושאר העבודות היו בסדר, וקיבל והלך וזרק בשתיקה, או ששחט וקיבל והלך, והלך וזרק חוץ לזמנו, כאן הכוונה שכל שלב היה אותו מחשבה של חוץ לזמנו, כאן אין עירוב מחשבות, הזכרנו את הביטוי הזה לפני המשנה. בדוגמה השלישית הוא עשה את כל השלבים עם אותו מחשבה חוץ לזמנו, זהו שמקריב המתיר כמצוותו. אז לפי הדוגמאות האלו הקורבן יבוא לידי פיגול. רק נדגיש עוד פעם שבשלושת הדוגמאות האלו אין עירוב מחשבות. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? שחט חוץ למקומו. שוב פעם, זה ניסוח קצר. הוא שחט את הקורבן על מנת לאכול את הבשר חוץ למקומו. אם מדובר בקודשי קודשים, מקומו זה עזרת בית המקדש. אם זה קודשים קלים, מקומו זה ירושלים. מה זה חוץ למקומו בקודשים קלים? מעבר לחומות ירושלים. אז שחט חוץ למקומו, קיבל והלך וזרק חוץ לזמנו. אז הנה כאן תערובת מחשבות, שלב ראשון עם מחשבת חוץ למקומו, שלב מתקדם עם מחשבה אחרת של מחשבת חוץ לזמנו, כלומר הוא הוליך את אדם עם המחשבה לאכול את הבשר חוץ לזמנו. או כאן נתחיל עם דוגמה של חוץ לזמנו, או ששחט חוץ לזמנו, קיבל והלך וזרק חוץ למקומו, או ששחט וקיבל והלך וזרק חוץ למקומו. כאן, נכון, אין תערובת מחשבות, אבל כל המחשבות היו חוץ למקומו. הפסח החטאת, ששחטן שלא לשמן, וקיבל ולך וזרע חוץ לזמנו, כאן, בקטע הזה של המשנה, אנחנו ממשיכים עם הרעיון של קצב לא קרה ומתיר כמצוותו, אבל הדגש פה על שתי הקורבנות המיוחדות האלו, הפסח והחטאת, שאצלם המחשבה של לא נשמע פוסלת את הקורבן. והנה הוא שחט עם מחשבה של לא נשמע, וקיבל והלך וזרע חוץ לזמנו, או ששחט חוץ לזמנו, קיבל והלך וזרע שלא נשמן. כאן יש, אתם רואים, תערובת מחשבות. או ששחט וקיבל והלך וזרק דמן של הפסח או החטאת שלא לשמן. זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. והתוצאה של לא קרב המתיר כמצוותו, התוצאה היא שהקורבן נפסל אבל אינו פיגול. עוד דוגמאות. אדם שחט קורבן עם מחשבה כזאת, לאכול כזית בחוץ, כזית למחר. אנחנו כעת לא מפרטים מה בדיוק קרה, אבל יש פה מחשבת חוץ וגם מחשבת חוץ לזמן. כזית למחר, כזית בחוץ, רק הפך את הסדר. כזית, כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר. כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ. פסו ואין בו כרת. כל הדוגמאות האחרונות, התוצאה שהקורבן נפסל, אבל אין חיוב כרת על מי שאוכל מבשרו. אמר רבי יהודה, רבי יהודה חולק על דברים שנאמרו במהלך המשנה. רבי יהודה קובע כך, זה הכלל, כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, למרות שלפני כן אנחנו הגדלנו כזה דבר שתערובת מחשבות, ולפי התנא קמא הקורבן נפסל אבל לא יכול להגיע לידי פיגול. לפי רבי יהודה, אם המחשבה הראשונה דווקא הייתה חוץ לזמנו, אם זה קדם למחשבה השנייה של חוץ למקום, פיגול וחייב לכרת. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסול ואין בו כרת. וחכמים אומרים זה וזה פסול ואין בו כרת, כמו שראינו לפני רבי יהודה, שזה נקרא עירוב מחשבות וסדר הופעתם לא משנה. לפי רבי יהודה הסדר כן משנה. אפשר להוסיף בדברי רב יהודה, יש מושג שתפוס לשון ראשון. אם הלשון ראשון, המחשבה הראשונית הייתה מחשבת שחוץ לזמן, זה נקבע כחוץ לזמן. וזה שבהמשך היה עירוב מחשבות של חוץ למקום, זה לא מנטריל את העובדה שהוא התחיל עם מחשבת חוץ לזמן, שמביא לידי פיגול וחיוב כרת. וכן ההפך, אם המחשבה הראשונה הייתה חוץ למקום, תופסים את אותו. וזה שאחר כך היה מחשבת חוץ לזמן, זה לא מעלה חומתו לחיוב כרת. ממשיך המשנה, לאכול כחצי זית, להקטיר כחצי זית. כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפים. אם הוא שחט את הקורבן עם מחשבה לאכול חצי זית חוץ לזמנו, להקטיר חצי זית חוץ לזמנו, יש כאן שני מחשבות שחוץ לזמנו, אבל היעד של אותם חצי זית שונים. אחד חצי זית, אחד זה לאכילת האדם, והחצי זית השני זה לאכילת מזבח, מה שנקרא להקטיר. אז זה לא תופס בכלל, אין צירוף. כשר, הקורבן כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפים. אנחנו קראנו את המשנה, אבל אנחנו לא ירדנו לרזולוציות מחודדות ומדויקות בעניין הריבוי המחשבות, שתי המחשבות, האם שתי המחשבות באו בשתי עבודות או שתי מחשבות בתוך עבודה אחת. וזה נושא של הגמרא כעת, עם מחלוקת שנראה בין אילפא ורבי יוחנן. הנושא שכתבנו בשוליים, מחלוקת אילפא ורבי יוחנן, אם רבי יהודה אמר את דינו גם בעבודה אחת. אז ברור לנו, או יותר פשוט לנו, אם רבי יהודה אמר את דינו, דהיינו אם מחשבת הזמן קדם למחשבת המקום, הוא יהיה פיגול, שמדובר בשתי עבודות. עבודה שחיטה למשל, שחט עם כוונה של לאכול את הבשר חוץ לזמנו, ואחר כך הוליך את הדם לכיוון המזבח עם מחשבת לאכול את הבשר חוץ למקומו. במצב כזה פשוט שרבי יהודה אמר הוא פיגול, כי כל עבודה ראשונה נעשית במחשבת חוץ לזמן. מה יהיה הדין לפי רבי יהודה אם התערובת או ריבוי המחשבות היו בתוך עבודה אחת? אז אומר הגמרא, אמר איפה, מחלוקת בשתי עבודות. המחלוקת תנאים, חכמים רבי יהודה, בדוגמה של כזית למחר וכזית בחוץ, זה בשתי עבודות. קודם הוא שחט עם מחשב לאכור כזית מחר, והוליך את הדם או זרק את הדם עם מחשבה לאכול את הבשר חוץ למקומו. וזה רבי יהודה אומר פיגול, כי הקדים מחשבת זמן למחשבת מקום. לפי רבי יהודה, לפי הרבנן, זה נקרא שלא קרה ומתי מצווה תערובת מחשבות ואין פיגול. אבל ממשיך איפה, בעבודה אחת דברי הכל, כלומר אפילו רבי יהודה עירוב מחשבות אבי, ואין כאן קביעה בפיגול. רש"י בשתי עבודות, ובתחילת פירושו על הגמרא כאן, דהא דתני סיפא כזית למחר כזית בחוץ, דפליג רבי יהודה עלה, שהוא סובר במצב כזה כזית למחר כזית בחוץ זה יהיה פיגול, והחכמים אומרים לא, זה עירוב מחשבות. בשתי עבודות מיירי, כי רישא, כמו רישא שם ושם, רישא היה די ברור שמדובר מחשבות בשתי עבודות. מה היה שם ברישא? ששחט על מנת לאכול כזית למחר, וקיבל על מנת לאכול כזית בחוץ, חוץ למקומו. הוא דפליג רבי יהודה, שרי הוקפה בפיגול. אם עבודה שלמה נעשתה במחשבת חוץ לזמנו, זה קובע את הקורבן בפיגול, פיגול עם חיוב קרי. ותו לא עת המחשבת פסול, ואין כאן כוח למחשבת פסול כמו מחשבת חוץ למקום בעבודה שנייה, הוא מפקע לה ויפקיע את הפסול, את החוץ לזמנו. אבל בעבודה אחת אפילו רבי יהודה מודה דלא הוקברה בפיגול במחשבה מעורבת. עם עבודה אחת שבוצע עם מחשבה מעורבת, אין בזה כוח לקבוע אותו בפיגול, פיגול עם חיוב קרי. זו דעתו של איפה בהסבר מחלוקת התנאים, שכל המחלוקת זה בשתי עבודות, אבל בעבודה אחת כולם, גם רבי יהודה אומר פסול ואין בו קרי. ורבי יוחנן אמר אף בעבודה אחת מחלוקת, דהיינו רבי יהודה דבק בשיטתו של תפוס לשון ראשון, שאם תוך כדי עבודה אחת הוא הקדים מחשבת חוץ לזמן למחשבת חוץ למקום, הוא יהיה פיגול. והחכמים גם בזה בדעתם שזה פסול ואין בו קרי. הגמרא ממשיכה לבחון את השיטות האלה של איופה וביוחנן לאור משנתנו. בשלמה לאיופה מדרשה בשתי עבודות, הרי שהוא ברור, כי כתוב כיצד לא קרה ומתיר כמצוותו, שחט חוץ לזמנו וקיבל בעלה חוץ למקומו, אז הנה יש שחיטה עם מחשבת חוץ לזמנו, וההמשך באחת מעבודות המשך חוץ למקומו. החכמים אז אמרו שהוא פסול, ורבי יהודה אומר שזה פיגול. אז כמו שברישה זה ברור שמדובר בשתי עבודות, סיפה, הכוונה לדוגמה של כזית בחוץ, כזית עוד פעם, כזית מחר, כזית בחוץ, מה שהופיע בסיפה, החכמים אמרו פסול בין בוקרי, ורבי יהודה על זה אמר שאם מחשבת הזמן קדם למחשבת החוץ, הוא יהיה פיגול. אז אומר הגמרא שלאיפה, כמו שהרישה בשתי עבודות, הסיפה שבו ראינו את רב יהודה בפירוש, הסיפה גם נמי בשתי עבודות. אלא לרב יוחנן, רישה בשתי עבודות וסיפה בעבודה אחת, לפי רב יוחנן, רב יהודה שמופיע בסיפה של המשנה שבו הוא חולק על הרבנן, לפי רבי יוחנן גם בעבודה אחת קיים המחלוקת. אז איך רואים מבנה המשנה? שהרישה תיאר נגיד עירוב מחשבות בשתי עבודות, וסיפה הוא משנה כבר את הדוגמה בעבודה אחת. הגמרא ממשיכה לדף למד, הגמרא עונה, אם רישה בשתי עבודות, סיפה בין בעבודה אחת בין בשתי עבודות. הדוגמה שבסיפה כזית ומחר כזית בחוץ יכול להיות בין אם זה שתי עבודות גם בעבודה אחת. תנן, אנחנו ממשיכים עם ציטוט מהמשנה לבחון את השיטות איופה מול רבי יוחנן. תנן, אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגור וחייבין עליו כרית. כאן מה שמעניין, בניגוד לשלב הקודם שהיה אמרנו בישלמה לאיופה, פה הגמרא אומר בישלמה לרבי יוחנן, היינו דקטני זה הכלל. הביטוי זה הכלל ברוב המקרים במשניות בא לרבות משהו, אז באה רישה היה דוגמה של שתי עבודות, באה הסיפה עם דבר של רבי יהודה זה הכלל, לרבות גם מקרה של תערובת מחשבות בעבודה אחת. אלא לאיופה, מהי זה הכלל? לפי איופה כל המחלוקת רבי יהודה חרמין מוגבל לשתי עבודות, מה ירבה זה הכלל קשיה, אז זה נשאר כנקודה קשה. אבל כמו שאנחנו רגילים לומר, קשיה הוא לא תיופתה, אז אנחנו נשארים עם המחלוקת רבי יוחנן ואיופה, מה מצב הדעות התנאים בעירוב מחשבות בעבודה אחת. עד כאן שיעורנו להיום.